שער האיחוד והאמון, פרק ד'. אומר אדמור הזקן בפרק ד' של שער האיחוד והאמונה, לתרץ את השאלה שהוא סיים איתה בסוף פרק ג', שאחרי שאנחנו רואים שהמשל על בריאת העולם, על היחס בין העולם ובין הבורא והבריאה, היחס הוא של ביטול כמו של אור השמש שבטל בתוך השמש, אומר אדמור הזקן, הרי לכאורה המשל לא דומה לגמרי לנמשל, שהרי במשל, אז הנה חינמי נכון, בתוך השמש האור בטל ותכלית הביטול, הוא לא עולה בשם כלל, אבל כשהוא יוצא מהשמש הוא נקרא הוא נהיה מציאות על הארץ ולדרים עליה, הוא מאיר פה בעולם, ואפשר וצריך בהחלט, אכן אנחנו מתייחסים לאור של השמש כאל מציאות. איך אפשר להבין את זה שהעולם נראה למציאות? הרי העולם מעולם לא יצא מהקדוש ברוך. ועד רבה, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אנחנו מתחילים פרק ד', או התחלנו פרק ד', אנחנו קצת אחרי ההתחלה. אז אומר אדמור הזקן, לכאורה המשל לא לגמרי מתאים לנמשל. אם במשל אמרנו שהאור בטל אל השמש כאשר הוא בתוך השמש ונראה למציאות שהוא יוצא ממנה, איך יכול להיות שאנחנו רואים את העולם ומלואו ליש בדבר? הרי העולם לעולם ומעולם ואף פעם לא יהיה כזה דבר שיצא מהקדוש ברוך הוא, כי הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ולית אתר פנוי מיני, וכל העניינים האלה שאנחנו יודעים. ועד רבה, יש אופן הפוך להסתכל על הבריאה ולהגיד, כמו שאומר הרמב״ם מלכות יסודי התורה, נכון? שכל הנמצאים משמיים ועד הארץ לא נמצאו אלא מהמיטת הימצאו. זאת אומרת שהשמיים מספרים כבוד כל. וכך כל יתר הנבראים גם הם, זה שאני רואה נברא מסוים, כזה או אחר, זה מגלה לי ומזכיר לי שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן, כי הוא זה שמהווה אותו ומקיים אותו בכל רגע. וזה חלק ממצ...
יש את זה ריחוק מהקדוש ברוך הוא, מצד התחתוניות שבאנו, יש לנו ריחוק עצום מהקדוש ברוך הוא.
נכון. מה אתה רוצה להגיד בזה?
לא, זה אומר כאילו אנחנו נפרדנו כאילו ככה ממנו, כאילו כמו שכן אור נפרד מהשמש, ככה נברא התחתון נפרד מהקדוש ברוך הוא מחמת הפשיטות.
אז זה אחד האופנים שאותם, שעליהם הוא רוצה לדבר, והוא רמז את זה כבר בתחילת הפרק, פרק ג' כבר, הוא אמר, זה שאנחנו, מה שכל נברא ונפעל, שורה רביעית, חמישית, מתחילת פרק ג', ומה שכל נברא ונפעל נראה לנו לישו ממשות, זהו מחמת שאיננו משיגים ורואים בעיני בשר את כוח השם ורוח פיו שבנברא. אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות ברוחניות שבכל נברא שופיע בו במוצא פי השם ורוח פיו, להגשמי את הנברא וחומרו ממשו, נראה כלל לעינינו. אבל כאן בקושייה שהוא שואל בסוף הפרק, כמו שכבר הזכרנו בשיעור, הוא לא שואל איך לנו העולם נראה למציאות. גם כן לא. איך העולם בכלל קיים. העולם זה לא משהו שהוא למרית עין. למרית עין שלי, למרית עין של... העולם זה ערך קיים, בריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והתורה מעידה על זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם. והתורה היא תורת אמת. איך יכול להיברא עולם כאשר אין עוד מלבדו? איך יכול להיברא עולם? איך העולם לא מתבטל באינסוף של הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא בתוכו?
איך הגבול לא מתבטל
מהאינסוף?
כאילו?
נכון.
בזכות ההסתתרות של
האינסוף. זה לא חוכמה. אתה יודע את כל התורה כולה. אומר אדמור הזקן בתחילת פרק ד', תדעו לכם, וזה בעצם, כך עכשיו גם מבינים למה מדובר פה על עניין האחדות, איך זה קשור לשער שלנו, שנקרא שער הייחוד והאמונה. מה זה ייחוד? ייחוד זה שאהבה יהוא האלוקים. לדעת שאהבה יהוא האלוקים, אהבה יאמרנו, זה אותו כוח, אותו ביטוי לאלוקות כפי שהוא בורא ומהווה. הוויה, הוא תכף יגיד לנו שהשם הוויה זה יוד ואחרי זה הווה. כמו שמתרגם, מסביר רש"י על הפסוק, ככה יעשה איוב כל הימים, שהיוד מורה על התמדת הפעולה, ככה גם בשם יוד כבב, כי יש יוד שמראה על התמדת הפעולה, ואחרי זה הווה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא מהווה כל הזמן את הבריאה.
אז מה
שהרבי
פה אומר בתחילת
פרק
ג', שהקדוש ברוך הוא זה לא ממש מתרץ.
לא, לא, ודאי שלא. לכן אכן נשארנו בקושייה בסוף פרק. לא, זה מתרץ את מה שהרב ואושרי רצה לשאול, שאנחנו הרי, הוא שאל האם מה שאומר אדמור הזקן כאן בסוף הפרק, שיש קושייה, הוא מסיים את הפרק להבין זה צריך להקדים, האם זה מתייחס לאיך שאנחנו רואים את העולם למציאות. ואז התירוץ הוא שהעין מגושמת והיא גסה והיא לא רואה עניינים רוחניים. אבל כשהסברנו שלא זו השאלה,
אלא שהיה באופן אובייקטיבי יכול להמתאה, לא באופן
אובייקטיבי בעיני ה... נכון, נכון, נכון. לא רציתי להשתמש במינוחים האלה. אתה צודק, על זה מדובר. איך העולם קיים? לא איך אני רואה שהוא קיים, ולא איך הקדוש ברוך הוא רואה שהוא קיים, כי הקדוש ברוך הוא רואה שהוא קיים, כי הוא אין סוף, אין לו שום בעיה. ואני רואה שהוא קיים, כי אני לא רואה את הרוחניות, אז גם לי אין בעיה. אבל איך העולם מצד עצמו קיים? זה השאלה.
העולם גם לא רואה את
הרוחניות. כן, אבל השאלה אם זה שהעולם לא רואה את הרוחניות זה משנה את המציאות שהיא לא נמצאת? האור צריך לראות את המאור, את גוף השמש כדי להתבטל? לא, עצם זה שגוף השמש נוכח שם, זה מה שמבטל את האור. לענייננו, אומר אדמור הזקן, יש שני אופנים בגילוי אלוקי. שמש ומגן השם אלוקים. יש בחינה שנקראת שמש, שעניינה להעיר ולהשפיע בלי גבול. או לפחות בחינה של בלי גבול. ויש שם אלוקים שעניינו להיות מגן ונרתק, שמסתיר ומעלים על אותה הערה אלוקית. של שם הוויה. וכבר אמרנו שהוויה הוא האלוקים. וידעת היום והשבות האלה בבך, מה? ויהיה הוא האלוקים, אין עוד. זה שני כיוונים שונים, זה שני מהלכים הפוכים, זה שני עניינים שונים מאוד. אבל הוויה הוא האלוקים. למה? כי הוא נושא הופכים, כי הוא מסתדר עם דעת עליון ודעת תחתון, שניהם ביחד, אין שום בעיה עם זה. ובדקות מסוימת, אז גם ליהודים יש להם את הכוח הזה, הכוח העצמותי הזה בנפש שלהם, שהם יכולים לסבול הופכים, ושהם יכולים, אחרי שהם לומדים חסידות, כמו שהיו אומרים אצל חסידים, להיות אינוולט, אויסוולט, להיות בתוך העולם, עם הרגליים על הקרקע, כמו שקוראים לזה היום, אבל יחד עם זה, לא להתייחס בכלל לעולם כאל מציאות. לזלזל בתוקף המפחיד הזה של עולם ומלואו, כי באמת הם יודעים שאין עוד מלבד זה. וכל מה שרואים זה שהקדוש ברוך הוא מהווה את זה. אז העולם כבר לא מפחיד. וכפי שמיישם את התובנה הזאת, אדמור הזקן, באיגרת הקודש, סימן י' א', להשכילך בינה, שעיקר הבחן של האמונה שבשבילה נברא האדם בעולם, זה שיהיה לו טוב כל הזמן. ואף פעם לא תתעקר רוחו. הוא תמיד רגוע, והוא תמיד בשמחה, ותמיד טוב לו, והוא תמיד מחייך. וגם הסונים שלנו ידעו את זה מההתחלה. כי אחד השמות הראשונים שאלה שהתנגדו לחסידות בדורות הראשונים הדביקו לחסידים, היה דפרי לחס, השמחים. אחר כך זה עבר עוד כל מיני גלגולים, קראו לנו קרלינים, קראו לנו זה, אחר כך בסוף, בהשגחה הפרטית, כן. הוקבע השם חסידים, כי כנראה מהשמיים כך צריך היה... טוב. אז כן, אז דיברנו ששם אלוקים הוא מגן לשם הוויה ברוך הוא, שם הוויה מהווה כל הזמן, ושם אלוקים מסתיר את, את, את השפע הזה. כן. יש פה עוד איזשהו ביטוי שלא התעכבנו עליו מספיק, אולי לפחות לא בשיעור האחרון, בשיעורים הקודמים קצת יותר הזכרנו אותו, ועדיין לא מיצינו את מה שיש לדבר על זה. הוא אומר פה, בדף זה דף ע"ט, שורה שמסתיימת בשורה שמתחילה במילה ורוחו. שורה 3, 4, חמישית מלמעלה. אז הוא אומר, הוא מהווה אותם מאין ליש בכל רגע, כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית להיות קיימים בזה, כמו שכתבתי להם. וכאן הוא אומר לנו בעצם, מוסיף עוד אבן לפאזל הזה, לבניין הזה של, של התחדשות הבריאה המתמדת, והוא אומר, כי לא די להם. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא היה יכול לברוא באופן כזה שהוא ישים את כל הכוח האלוקי לצורך קיום העולמות עד סוף כל הדורות או לנצח, מתאים לנו את הבטריה לנצח וזהו. הדבר הזה כן פה מדייק, לא די להם. העולמות זקוקים לזה שיהיה להם קשר ישיר עם הבורא. בהלם ככל שיהיה בינתיים, כל זמן שאכן התקל מסתתר. אבל העולמות זקוקים לזה. טוב, זה רק ככה לעורר, שאדמור זה כן מדגיש פה להיות, לא די להם להיות קיימים בזה. כמו שכתבתי.
מצד הגילוי אלו, קודם מצד ההתקיימות הפיזית שלהם, מה זה לא די להם? מה חסר להם? לפיזי שלהם או ל...
כנראה שהכל. זאת אומרת, עצם הקיום, הפיזי כמו שאתה קורא לזה, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, כי כל הנמצאים משמיים ועד ארץ, מה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיתה תימצאו. אז המיתה תימצאו זה לא סתם ימצאו, זה המיתה תימצאו, זה המדרגה הכי גדולה. ועל מה היא משפיעה? על הנבראים משמיים ועד ארץ ומה שביניהם, על כל דבר פרטי קטן.
לא הבנתי את השאלה.
הצור של הנבראים, הקשר הפידי מהקדוש ברוך הוא, זה לקיום הפיזי, אתה יודע, גילוי אלוקות הם צריכים קשר תמידי. למה? הוא אומר גם וגם.
ואתה זוכר, למה אני אומר שזה גם וגם? כי למדנו כבר בפרק א' של שער האיחוד והאמונה, שלכל נברא יש בחינת נפש וחיות רוחני המקיים אותו. אפילו לדומם כמו אבן. יש לו חיות רוחני, וזה החיות הרוחני, זה מה שמקיים את הגשמי. אז זה הכל פקג'דיק, זה עסקת חבילה. זה הכל ביחד. אי אפשר להבדיל ולהגיד רוחניות לכאן, גשמיות לכאן, זה שני עניינים שונים. לא. גשמיות משתלשל מרוחניות. בדרך של יש מאין.
ויש את החיות. שני דברים.
נכון.
זה עצם הפיזיקה, אבל החיות זה יותר
נשמתית, אז... אפשר לחלק כזאת חלוקה, לא בכל מקום, כן. כך הוא ברא. אז אנחנו מתחילים עכשיו את השיעור כאן אחרי הנקודה, והנה בסידור שבחיו של הקדוש ברוך הוא כתיב הגדול הגיבור חולו. מסביר הרי בפירוש הגדול היא מידת חסד, ככה ידוע שהמקובלים הראשונים עד האריז"ל, אז הם קראו למה שמהאריז"ל ואילך אנחנו קוראים מידת החסד, אז המקובלים שעד האריז"ל קראו לה מידת הגדולה. אז הגדול זה חסד, הגיבור, אז הסדר הוא שמיד אחרי החסד באה הגבורה, כמו הוויה ואלוקים שדיברנו קודם. והנה בסידור שבחיו של הקדוש ברוך הוא כתיב הגדול, הגיבור וחולו, פירוש הגדול היא מידת חסד והתפשטות החיות בכל העולמות. וברואים לאין קץ ותכלית, להיות ברואים מאין ליש, וקיימים בחסד חינם, ונקראת גדולה, כי באה מגדולתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כי גדול השם ולגדולתו אין חקר. ולכן משפיע גם כן חיות והתאבות מאין ליש לעולמות וברואים אין קץ. שטבע הטוב לעתים. אז מה ההטבה שהקדוש ברוך הוא שהוא טבעו, שהוא טוב, וטבעו טבע הטוב? שוב, זה לא טבע במובן הזה, כשאומרים כלפי הקדוש ברוך הוא, זה חלילה לא טבע במובן הזה שאדם יש לו טבע והוא לא יכול לצאת ממנו. אנחנו רואים, אברהם אבינו היה לו טבע של נדיבות, וכשהוא היה צריך, אבל הטבע של הנדיבות הזה שירת מטרה עליונה, מטרה קדושה, של ויקרא שם בשם השם, אל תקריא ויקרא אלא ויקריא, שמלמד כל אדם להודות לכל בני האדם, כל בני העולם, הוא הכניס בפיהם את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואיך הוא עשה את זה? אז הוא פתח מסעדה באמצע המדבר, וכשבאו אנשים לאכול, אז הוא נתן להם שפע עצום. כשבאו להגיד לו תודה, אז הוא אומר, רגע, 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 זה לא משלי אכלתם, אכלתם משל השם, יתברך. אז תודו לו, תברכו אותו. ובזה הוא הכניס להם תובנה לגבי עניין של ידיעת אלוקות. ומי שלא רצה, פה פתאום אברהם אבינו שכח את עמידת החסד שלו. הוא כבר לא היה נדיב, הוא כבר לא היה רך, הוא היה קשה. הוא היה קשוח, הוא היה עקשן, הוא לא מוותר, הוא מפקיע מחירים, מתנהג בצורה מאוד ברוטלית. עד שהם נכנעו והסכימו לברך. אז רגע, לא, שנייה, רציתי לחדד את הנקודה שאצל הקדוש ברוך הוא, בוא נתחיל מלמטה. לאברהם אבינו יש טבע. הוא צריך להתגבר על הטבע שלו כדי לפעול בעצמו פעולה שהיא הפוכה מהטבע שלו. ולכן הניסיון שלו לא היה במידת החסד, הניסיון שלו היה במידת הגבורה, ועליה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. כל זמן שהוא עבד את השם מצד הטבע של החסד שהיה בו גם קודם, אז זה לא היה נקרא.
הוא נקרא העבודה שלו.
נכון, נכון, על דרך מי הקדימה ניבא השלם כזה, כן, בהחלט. אבל כאשר הוא התנהג במידה הפוכה, בין אם זה בעקדה, בין אם זה ועוד כל מיני הזדמנויות, יצא למלחמות, בן אדם עשה דברים גדולים בעולם, אז זה היה בכן. אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך בחינות. אצל הקדוש ברוך הוא פשוט לנו שכשאנחנו אומרים שטבע הטוב להטיב לברואיו, עדיין גם כשהוא מטיב, הוא מטיב בחשבון. כי אם זה היה אצל אברהם אבינו, כל שכן וקל וחומר אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא לא עושה חסד ואו כל מידה אחרת, בגלל שזה טבעו והוא לא יכול אחרת. כי זו הגבלה שאין כדוגמתה. הקדוש ברוך הוא אין סוף. הוא לא מוגבל גם בכללים שהוא בעצמו קבע. כמו שמוסבר בחסידות על מה שכתוב, כתוב בספר הפרדס של הרמ"ק, יש שם שער שלם שנקרא שער 10 ולא 9, 10 ולא 11, שבא להסביר למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-10 ספירות. אז מה? הקדוש ברוך הוא קרא בספר הפרדס לפני שהוא ברא את העולם ב-10 ספירות? ודאי שלא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-10 ספירות מסיבותיו שלו, ולאחר מייסה, עכשיו שמסתכלים על המושג 10, אז עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, כן, 10 זה מספר השלם, זה מספר כזה וכזה, וזה נפלא, וזה מתאים, ועכשיו באמת טוב לברוא את העולם ב-10 ספירות. אבל אם היה הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם לא ב-10 ספירות, אלא בדברים אחרים, ובמספרים אחרים, בפרטס היה כתוב משהו אחר. טוב, אתה צודק. לא מסיבותיו שלו, אלא מרצונו החופשי. הבלתי תלוי. בסדר? יותר טוב? אתה צודק, תודה.
אז... שואלים כבר, הרי הסתכל בו, היית לו כמה
זמן. כן, שאל שאלה...
שמעתי מה ששאלתי.
גם אני שמעתי. שאל שאלה חזקה, הרי בצחוק. וגם האורייתא הזאת, הוא כתב אותה. זה מה ש... ודאי.
לפני הוא כתב ספר הפרדס, ואחרי זה הוא...
זה כמו לראות חץ ולצייר את העיגול. זה בדיוק מתאים. זה בדיוק מתאים. טוב.
רגע, הטבע הטוב של הקדוש ברוך הוא, כאילו זה לא דבר שמוטבע בו, כאילו...
לא.
יש את המהות והעצמות שלו, הוא טוב.
לא. כשמדברים על מהות ועצמות לא מדברים על מידה פרטית של טוב. וגם לא על סך הכל של כל המידות הטובות, וגם לא על שום דבר אחר שאפשר להתייחס אליו במילים ואו במחשבות, ואו בכל אופן אחר.
אז אז מה זה הטוב של
הקדוש ברוך
הוא? על מה זה
עולה? לא על העצמך? אז, לא, ודאי שלא. אלא על? ודאי שלא. אלא על מדרגה מסוימת.
אז זה לא מבטא את מה שהוא באמת.
ולכן אין שום דבר לא מבטא את מה שהוא באמת. שום דבר לא מבטא את מה שהוא באמת. כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ושיבח את המידה הזאת שנקראת טוב וחסד, אז אני מבין שהמידה הזאת היא יקרה והיא חשובה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאשר ההפך שלה. אבל מכאן ועד לבוא ולהגיד שיש לקדוש ברוך הוא איזושהי הגדרה, הרי מה שאנחנו יודעים שלא ראיתם כל תמונה, זה לא רק על משהו שרואים בעיני בשר. זה גם לא על משהו שרואים, גם לא על תכונה טובה. ולכן בעצמותו של הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נקרא נורא תהילות. מה זה נורא תהילות? שאתה מפחד לשבח אותו, כי בכל דבר שאתה משבח אותו אתה מקטין אותו. ואת הכלל הזה אנחנו גם יודעים שבמקום גדולתו, מה שנראה לנו כגדולה, שם אתה מוצא ענוותנותו. בעצם מה שנראה לנו כגדולה בשביל הקדוש ברוך הוא זה הענווה הגדולה ביותר. כי הוא אינסוף, ולהגביל את עצמו למידה פרטית, אפילו למידה הכי נפלאה שיכול להיות, או למכלול של מידות הכי נפלאות, זה הגבלה שאין כדוגמתה. אז בסדר, הוא סובל את זה בשבילנו, אבל לבוא ולשבח אותו בזה, אני משבח אותו בזה שהוא משפיל את עצמו. ודיברנו על זה, שתבוא למנתח מוח ותשבח אותו על זה שהוא יודע לשים פלסטר לילד שנשרט, ותשבח אותו, כן, וככל שאתה מעריך בשבח הזה יותר, אתה יותר מבזה אותו. תבוא לאיזה גביר אדיר ותשבח אותו על זה שהוא יכול לפרוט שקל, או לפרופסור במתמטיקה שהוא יכול לעזור לילד בכיתה א' לעשות שיעורי בית בחשבון. ככל שתאריך יותר לשבח אותו בזה, אתה יותר מבזה אותו. אתה
שיש לך הכרת הטוב, שאני צריך להודות
להשם. אז צריך להודות להשם על מה שאני קיבלתי. לא שהשבח הזה מתאר את הקדוש ברוך הוא. ולכן אסור לשנות ממטבע שקבעו חכמים. בתפילות, דיברנו על זה בהלכה. למדנו את ההלכה.
אם מישהו רוצה לשבח רק מקטעי פסוקים, הוא לא מציע לשבח את
חופשי. נכון, כי יש סיפור כזה בגמרא, שמישהו לא הספיק לו מה שכתוב בגמרא, והוא התחיל להוסיף עוד כל מיני שבחים, לא הספיק לו הגדול, הגיבור והנורא, והמשיך עוד הירעוי והאיזוז וכל זה, וחיכו לו ככה, אמרו, כן, נו.
עד מוצאי.
נו, זהו, גמרת? זה כל הגדולה של הקדוש ברוך הוא, תתבלט לך. רגע, אז מה, הגדול הגיבור והנורא וזהו? ודאי שלא וזהו. אלא שחזל רצו לתת איזושהי הגדרה לדברים ששייכים אליהם. טוב. אז הנה, והנה בסידור שבחה, בדיוק על זה אנחנו מדברים. בסידור שבחה של הקדוש ברוך הוא כתיב, הגדול הגיבור חולו... פירוש הגדול היא מידת חסד והתפשטות החיות בכל העולמות וברואים לאין קץ ותכלית. להיות ברואים מאין ליש וקיימים בחסד חינם. אז זה מידת החסד וההתפשטות והגדולה, היא נקראת גדולה, למה? כי באה, מאיפה באה התכונה הזאת לברוא נבראים בלי גבול? מגדולתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כי גדול השם ולגדולתו אין חקר, זאת אומרת אין לה מידה, אין לה הגדרה. ולכן משפיע גם כן חיות והתאבות, מאין ליש, לעולמות וברואים, אין קץ, שטבע הטוב להיטיב לברואיו. בדרך כלל המשפט הזה מצוטט בשם העץ חיים של האריזל, והרבי מאיר בהערות שלו שלעת עתה הוא לא מצא את זה בעץ חיים, הוא מציין רשימה של מקורות אחרים ששם זה כן נמצא. כמו עמק המלך ועוד כמה מקורות אחרים שזה... שטבע הטוב להיטיב לברואיו, כן. והנה כמו שמידה זו היא שבחו של הקדוש ברוך הוא לבדו, שאין ביכולת שום נברא לברוא יש מאין ולהחיותו, וגם מידה זו היא למעלה מהשכלת כל הברואים והשגתם, שאין כוח בשכל שום נברא להשכיל ולהשיג מידה זו. מידת החסד אנחנו מדברים עדיין, כן? ויכולתה לברוא יש מאין ולהחיותו. אתה רואה לברוא ולהחיות? כי הבריאה יש מאין הוא דבר שלמעלה משכל הנבראים. כי ממידת גדולתו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מידותיו, אחדות פשוט. דהית בזוהר הקדוש, דהיו וגרמו אחד. הקדוש ברוך הוא מתאחד עם ספירותיו הקדושות, מתייחד איתם ומתאחד איתם, עד שהוא והם כביכול נעשים דבר אחד. ולמה נוגע שאנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא מתאחד עם הספירות להיות כביכול דבר אחד, לעניין זה שאני לא אמור לצפות מעצמי שאני אבין את העניין של הספירות. כי כשאומרים ספירות אין קץ, אז מתכוונים אין קץ כמו אין קץ של הקדוש ברוך הוא, בעצם שום הגדרה. אז מצד אחד כשאומרים מידות וספירות, יש לזה איזושהי הגדרה כללית במסגרת של העניין, זה חסד וזה גבורה. אבל בתכלס כשנכנסים לעניין, חסד זה חסד בלי גבול, וגבורה זה גבורה בלי גבול, והם מתרכבים ומתערבים אחד עם השני, הלוך וחזור, ונעשים עם צירופים חדשים עד אין קץ, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים. אז זה לא מושג בשכל שלנו, בטח לא בהבנה שלנו. וכשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בוראו, ככה אני לא יכול להשיג מידותיו. וכמו שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג מידת גדולתו, שהיא היכולת לברוא יש מאין ולהחייתו, כי תכתיב עולם חסד ייבנה, כך ממש. עכשיו הוא מגיע לצד השני של המשוואה, כן? לשם אלוקים שהוא המגן והנרתק והמצמצם והמעלים ומסתיר. אז כמו שאתה לא מבין את הגדולה שלו, שהיא עד אין חקר, שהיא בלי גבול, ככה אתה לא מבין את הגבורה שלו, שהיא בלי גבול. שהיא מידת הצמצום ומניעת התפשטות החיות מגדולתו, מלהירד ולהתגלות על הנבראים, להחיותם ולקיימם בגילוי, כי הם בהסתר פנים. שהחיות מסתתר בגוף הנברא, וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו. אז עכשיו יש לנו עוד, נוסף לנו עוד פן בהתבוננות שלנו בעולם, כי כבר אמרנו שאדמור זקן אומר בחלק הראשון של התניא שהאמונה זה מלשון אימון, כאומן המאמן ידיו. מה צריך להתאמן באימון הזה? אתה הולך לאימון של כושר, אומרים לך מה המטרה? ומה היא דרך הביצוע? מה היעד? איך מבצעים אותו? כשאתה בא לאימון הזה שנקרא אמונה, היעד הוא אחד, דרך הביצוע היא שונה. אחת מהאופנים של דרך הביצוע של התרגיל הזה, התרגול הזה שנקרא אמונה, אומר אדמור הזקן, להרגיל את עצמך לראות בכל דבר את האלוקות שבו. לא מיד בעיני בשר, למרות שזה בוודאי יגיע, אלא לפחות בעיני השכל. ולהזכיר לעצמי כל פעם שכשאני רואה משהו, בעצם מה אני רואה בעומק, העומק, העומק של הדבר, מה זה באמת השולחן הזה שלפניי? הקדוש ברוך הוא. כי אין עוד מלבדו. מה זה הקדוש? אין עוד חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה זה השולחן? ממה הוא עשוי? מעץ, נכון. ומברזל, נכון. ומפלסטיק, נכון. והם מאיפה באו? של הכל. לא, מה חומר הגלם? ממה זה עשוי? ממה הכל עשוי? סוף סוף מהקדוש ברוך הוא. כי לפני שנברא העולם לא היה כלום. רק הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מעיד ואומר שאני הוויה לא שניתי. ואתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא מי שנברא העולם. אז אין עוד מלבדו גם עכשיו בפועל ממש שיש שולחן, עדיין אין עוד מלבדו. אלא שהקדוש ברוך הוא כשאתה אומר בפעם הבאה כל מסתתר, זה לא הפירוש שהוא מתחבא מאחורי הקיר, שהוא הקיר, זה הקל מסתתר.
הבריאה זה הקדוש ברוך הוא.
אתה רוצה להגיד שזה משהו אחר?
לא, יש את הבריאה.
מה זה יש את הבריאה ויש את הקדוש ברוך הוא שתי רשויות?
לא, הוא ברא והוא מסתתר בהם שלו.
מה הפירוש שהוא מסתתר?
שלו על הקיר.
אתה צודק, אתה צודק. הנה, קראנו את זה עכשיו. מה הפירוש מסתתר? שהקדוש ברוך הוא כשהחיות מסתתר בגוף הנברא. כן, כן. אבל מה זה גוף הנברא? מאיפה לקחו אותו? קנו אותו בסופר?
זה תוצר שאתה...
אני שואל אותך, מאיפה הביאו את גוף הנברא? מאיפה הוא צץ?
הקדוש ברוך הוא ברא אותו.
ברא אותו. מה חומרי הגלם כדי לברוא אותו? לא, הקדוש ברוך הוא לא ייבא חומרי גלם ממקום אחר בשביל לברוא את העולם, נכון?
יש ככה מאין.
מה זה? יש מאין זה לא משהו מכלום.
למה?
אולי
זה מה
שמקרו? הקדוש ברוך הוא לא כלום?
לא,
יש מאה, אתה צודק. יש כמה דרגות בהבנת המושג יש מאה. יש את הדרגה הזאת שאומרת משהו מכלום, והיא מתייחסת על הגשמיות ועל הרוחניות באותה מידה. כי כל הגדרה, בין אם זו הגדרה גשמית ובין אם זו הגדרה רוחנית, לא הייתה קודם. זה יש מאין כשאנחנו מסתכלים על זה, מלמטה למעלה. יש עוד עומק ליש מאין הזה. שבאמת אנחנו מבינים שאין שהקדוש ברוך הוא, הוא המציאות האמיתית. אדרבה, מאמיתה תמצאו, נמצאו כל הנמצאים, נכון?
אתה מזהה את הבריאה ואת הבורא חד, זה אותו,
אותו
דבר, יש פה שתי מציאויות.
קודם כל, אין פה שתי מציאויות מצד האמת.
למה? ברוך הוא ברא שמיים וארץ.
ואז השמיים וארץ האלה, דבר השם נמצא בתוכם לאחיותם, ולולי שהוא מקיים אותם בכל רגע הם לא היו.
אבל זה לא אותו דבר, השמיים וארץ.
לא, אני לא הולך להשתחוות לשמיים ולארץ. בואו נעשה סדר בעניין הזה. ודאי שלא. ודאי שאני לא משתחווה לשולחן.
למה לא?
שאלה טובה, ואדמור הזקן הוא זה שפתח את השאלה הזאת. ובעזרת השם, כשנסיים את פרק ה', אז נקרא כאן, לא יודע אם את הכל, אבל לפחות קטע, או כמה קטעים משיחה נפלאה של הרבי, שהרבי מסביר שהסיום של פרק ד' והסיום של פרק ה', לכאורה הם לא ממין העניין כאן, והם לא כל כך קשורים. הוא מביא את זה כיוון שהאדמור הזקן פתח פה איזשהו מוקש. אומר ככה, הרב סיבך אותנו כאן. הוא התחיל מזה שאין עוד מלבדו, ובמילא יצא את השאלה, אז אם ככה איך יש נבראים, ואיך הנבראים האלה הם לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואני משתחווה לקדוש ברוך הוא, אני צריך להיזהר לו שלא יחשבו שאני משתחווה לעץ ואבן. אז תחליט, כאילו, למה פתחת את זה בכלל? כמו שהרעבד צועק על הרמב״ם לפעמים. אם אתה לא יודע להסביר, אז למה אתה שואל את השאלה? כן, על ידיעה ואמונה, אבל לא דיני. אבל יש חשיבות, קודם כל לפתיחת הנושא, כדי לחדד אצלנו את המושג הזה של אין עוד מלבדו. אין מציאות של שתי רשויות, למרות שלמראית עין, ואפילו על פי ענייני עבודת השם שלנו, יש כזה דבר שאני צריך להתייחס לעולם כאל מציאות. היינו בשיחתו של הרבי בדבר מלכות, הסתכל בשלושה דברים, שבה השיחה והרבי בא להסביר לך, שלא כמו שחשבת שיש רק שני דברים, אתה והקדוש ברוך הוא. ואם נצמצם עוד יותר, אז כיוון שבנים אתם להשם אלוקיכם, והבנים באים ממוח האב, ובעצם הנפש שלנו היא חלק אלוקה ממעל, אז יש רק השם, אז הנה חינמי. יש רק השם, זה אופן אחד להסתכל על המציאות. ואחר כך יש אופן, הרי מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, אז יש אופן להסתכל שיש שני דברים. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רוצה שתתייחס לעולם כאל מציאות קיימת, ותעשה פה דירה בתחתונים וכאן עיקר השלמות, אז עכשיו הסתכל בשלושה דברים, וכך אחריות על המציאות של העולם. אבל זה במה שנוגע לעבודת השם שלך, זה מה שנוגע להשלמת הכוונה העליונה, זה לא מצד המהות הפנימית. המהות הפנימית, אני יוויה לא שניתי, ואתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. וזה שיש פה שולחן, לא פוגע כהוא זה באין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא. ולא פוגע כהוא זה בזה שלית אתר פנוי מיני. ולא רק של היתר פנוי מיני, אלא הוא חיותו וקיומו של אותו אתר ושל כל דבר אחר.
אבל בשמע ישראל אתה אומר שהשם הוא כוח היחיד. היום אתה אומר השם הוא אחד. לפני קודם שישנה בראשית קבל שהשם הוא ישם הוא יחיד. היום המצב הוא לא ככה.
אנחנו הזכרנו את הנושא הזה, ונחזור ונזכיר אותו, כי בדרך מצוותיך, בשורש מצוות התפילה, הוא מסביר מאוד מעניין, שיחיד זה בחינה של רצו, זה כלות הנפש, זה אומר שאין עולם ואין מציאות ואין גם אני. ואחד זה בעצם, למרות שאחד פה, במהלך הרגיל, אחד זה ייחוד העילה ווועד זה רק השוב, אז אחד זה רצו ווועד זה שוב, אבל יש רצו עוד יותר גדול. הרצו של יחיד זה רצו סופני, זה רצו שאין לו שוב. ולכן מזהירים אותו, ואומר בספר יצירה, אם רץ לבך שוב לאחד, האחד זה גם רצו, נכון, אבל אחד זה רצו שיש לו שוב. יש אחד ויש ועד, אחד זה רצו, אחד וועד זה רצו ושוב. זה בסדר שיהיה לך רצו ושוב. אבל אם אתה באופן של רץ לבך, אז לזה אין שוב, זה סכנה חמורה מאוד. אז צריך לפרוס את כל הפרטים על, על הזה, לפנינו, שנכיר את כל המושגים, ואחרי זה נתחיל לתפור מחדש ולהתחיל הבנה חדשה בעצם מהו העולם הזה שאנחנו רואים אותו. בעזרת השם שנזכר, כן, רב לוי יצחק הסתכל על הקיר ואמר, אפשר ללכת דרך הקיר. זה לא יפריע לו, כי למה אלוקות צריך להפריע לי ללכת? ואדמור הזקן אמר לו, הנה חינמי שזה אפשרי, אבל אתה יודע, לא נעשה רעש יותר מדי. אנחנו פה כן כדי לעשות את הרעש הזה. לא יודע כמה נצליח וכמה פה נעשה קורס אחר כך להליכה דרך קירות, אני לא חושב שזה המטרה. כי בכל זאת יש עניין כזה של הנגבה עם מנהג דרך ארץ. למרות שככל שמתקרבים לגאולה ויתחילו לעוף עם עננים ויתחילו כל מיני דברים שאתה לא בדיוק מבין אותם איך הם יהיו. ואותו הרמב״ם שאומר שלא יהיה שינוי במנהגו של עולם, מיד מדבר על תחיית המתים שאין נס בפלא בשינוי מנהגו של עולם יותר גדול.
גם לפי מה
שהרב
יהודה ביצחק אמר. הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה פה קיר, בראשית ברא אלוקים.
נכון, והוא לא אמר שלא תלך דרכו. או לפעמים, כתוב כזה דבר?
לא, אבל...
זה לא נמנע במניין הלווי.
כן, כתוב שאם יש לך דלת, אתה צריך לשים במזוזה.
נו.
אין
דלת. אין דלת, אז לא צריך לשים במזוזה, אפשר לעבור דרך הדלת. מה בעיה? אפשר לקפוץ מהחלון גם כן, אין
זה. זה שיש קירות זה גם על פי תורת זה שיש קירות.
נכון, השאלה מה המשמעות של זה. הנה חינמי. גם לגבולות המקום והזמן, האמת שהיית יכול לשאול הרבה יותר חזק, יש הגדרה בהלכות שבת של כדי מהלך כך וכך. והנה יש לנו הבעל שם טוב וצדיקים אחרים שעושים קפיצת הדרך. אז יש הגדרה הלכתית למהלך, ויש מושג כזה שנקרא קפיצת הדרך. בסדר, לא קרה שום דבר. לא נחרב המושג הזה של כדי הילוך כך וכך, כי יש אופנים מקבילים, נכון? זה יש הילוך ויש קפיצת הדרך, וקפיצת הדרך זה לא לוקח זמן. טוב,
עוד שאלה.
עוד שאלה.
אז זה לא, כאילו, זה נכון שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אבל זה דבר השם שמחיה את העולם. אז יש הבדל בין דבר השם לבין...
יש הבדל לעניין מסוים, ואנחנו רואים את זה גם בפרקים האחרונים בחיקות שראינו. בסוף השער איכות באמונה, יש הבדל והוא נפקמינה לעניין ביטול העולם, כדי שלא תתייחס לעולם יותר מדי ברצינות, אז מזכירים לך כמה האותיות בטלות לכוח הדיבור, וכמה כוח הדיבור בטל אל השכל, וכמה השכל בטל אל המידות, וכמה המידות בטלות לעצם הנפש, אז תראה כמה דרגות של שלא בערך יש בדיבור שלי, כמה דרגות של שלא בערך יש לגבי הדיבור של הקדוש ברוך הוא.
דבר השם זה משל בעצם.
אבל דבר השם זה משל כדי לסבר את האוזן מה שיכולה לשמוע, כדי שנבין שהעולם הוא בטל. אבל לא הפירוש שזה מישהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא חלילה. טוב.